היי מוטי.
היי אלפרד.
אוקיי, רגע בוא נקרב את המיקרופון.
כן. זה טוב?
כן. זאת אומרת, בנוח מרגיש? כן?
כן, אני עכשיו מרגיש בנוח.
אבל לא שומעים, רגע, אולי יותר לזה, כן.
איך זה פה?
כן, פה זה טוב. לא, אבל הקול שלך הולך, בוא ננסה רגע.
פה זה טוב?
כן, פה זה טוב.
כן, אני עכשיו מדבר, זה...
כן. איימון, איימון, מה נשמע?
בסדר גמור.
קודם כל, תודה רבה שבאת כאן לאולפן שלנו, פעם שנייה שלך.
תודה רבה לך שהזמנת אותי.
בכיף, אני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה, ממש, אבל זה עושה לי איזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אני לא רוצה לבזבז את זה על ההתחלה, אבל יש משהו שהוא, זה נוגע לי באיזה נימים שכאלו בתוך המערכת הגוף שלי. איך אתה בימים האחרונים? מה שלומך? מה קורה?
אני מרגיש טוב.
כן? כן. אני קראתי לפני שהגעתי כאן לאולפן את הרעיון שלך עם בן שלב, והבנתי שעברת לכאן, לתל אביב. אתה כבר תל אביבי, כן?
עברו כמה שנים, כן?
עברו כמה שנים, מאז שהיית...
לא, אני עברתי לפני 6 שנים, זה לא המון, אבל...
כן. עברת דירה בעצם, מה זה היה ברעיון הזה?
כן, אני הייתי איזה סמסטר בחול.
כן.
ועם התקופה הזאת שכולנו, המלחמה, באמת, עם המלחמה, ועזבתי איזה דירה, כן, אז היה איזה רגע של לחזור ולמצוא איזה פינה, להיזרק שוב פה.
כן, אז הכל מסודר, הסתדרת?
נראה לי.
איפה עשית סמסטר? איפה היית?
בפריז.
בפריז, וואו, זה יופי.
כן, זה היה קשה.
קשה? מה, בגלל שפה? בגלל אנשים?
אני חושב גם הראש והלב שלי היו פה. גם הייתי תלו שם, אבל הייתי מאוד מרוכז במה שאני עושה, וזה מה שהחזיק אותי.
כן, ויצא לך לחוות את פריז על אף הקושי של הגעגועים או של מה שקורה כאן, הדאגות של מה שקורה כאן?
אני מניח, כאילו, אני לא כל כך קטתי את פריז, אני הייתי מאוד בצנטר, איפה שלמדתי.
איפה למדת?
בפריז יידיש צנטר.
מה, למדת שם יידיש בעצם?
כן, למדתי ספרות יידיש, אז הייתי הולך לשם כל יום. וקצת ביקרתי, אתה יודע, במוזיאונים, אבל בשבוע לפני שנסעתי חזרה ארצה, אז אמרתי, טוב, לא הייתי בלוב עדיין. אז אני הולך לראות קצת דברים מצרים, לראות הירוגליפים. זה היה מטורף, כי...
כמה זמן היית בלוב? כאילו, יש לי איזה בדיחה פנימית, לא משנה, אבל בלוב אפשר להיות יום שלם.
בשבילי זה בלתי אפשרי. כן, אני לא כל כך אוהב מוזיאונים. האמת, בגלל שזה באמת משהו ש... אבל זה מאוד מתיש אותי. אז אמרתי, התמקדתי, אמרתי, אני רק הולך לראות את הדברים עם מצרים.
שזה בקומה למטה כזה או משהו, כן.
כן, איפשהו שם, זה... והייתי שם אולי איזה שעתיים, ובגלל שאתה רואה כל כך הרבה דברים, כשאתה מגיע, אתה יכול להגיע לדברים מרהיבים, אבל זה כבר נהיה בנאלי, כי זה עוד משהו ועוד משהו. אבל זה היה מדהים לראות, אתה יודע, אני הזכרתי, יש את ה... באירופה, זה היה להם, במאה ה-19, אז הגיפטומניה. הם היו כאילו, האניגמה של המצרים, כאילו, שיגעה אותם, את האירופאים.
כן.
ואתה ממש יכול לראות את זה. כאילו, זה פסיכי לגמרי.
יש משהו במוזיאון שהוא דווקא מתחבר לי לווייב שלך, שכאילו, במוזיאון, שאני הולך למוזיאון למשל, זה מעין שוטטות כזאת. מעין, אתה מטייל מקומה לקומה, מתקופה לתקופה, מעין איזה, שאתה לא מוצא את המקום, זה מתיש, כן? זה יכול להיות, אני מבין את המותשות, ההתשה הזאת שיכולה להיגרם בעקבות השוטטות הזאת. זה משהו כזה, אתה מרגיש?
כן, זה... פשוט כשאין משהו אחד שאתה רואה, או אין איזה, אין איזה, יש יותר מדי.
כן. אז... אני מכיר אנשים שהולכים לראות רק דבר אחד, רק יצירה אחת.
אז כן, את זה, אני, את זה אני יכול להבין.
כן. טוב, נדבר על המוזיקה שלך בהמשך. בוא אני אעשה את הפתיחה הרשמית של התוכנית, ומשם נמשיך. אז הנה.
הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
שלומכם, מה שלומכם? אתם ואתן על רדיו הקצה, kzradio.net, אני אלפרד כהן. בשעה הזאת, מפיקת השידור יערה בצלל. אנחנו כאן משדרים לכם מהמשרדים של האוזן השלישית. מוזמנים לקפוץ, לקנות דיסק, תקליט, מרצ'נדייז, רק שלא יהפכו לסטימצקי של הספרים או משהו כזה כאן באוזן. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו כאן, של רדיו הקצה, אז כנסו אל האתר שלנו, kzradio.net. בעצם, אף אחד היום לא מקליד את הכתובת. כנסו לגוגל, חפשו רדיו הקצה, ושם תמצאו מעין תמונה של חתול, שמנמן, ג'ינג'יק, שכזה. כנסו לשם, כנסו לקישור שם, ותמצאו כל מיני דרכים לתמוך בנו. בכל סכום שאתם יכולות ויכולים, כל דבר, כל תרומה תעזור לנו. כן, יש איזה אמבולנסים, אני לא בטוח שאתם שומעים את זה. פעם הסבירו לי פה שזה מסנן את זה. אוקיי, אז כל תרומה תעזור לנו, וגם לא, אם אתם מקשיבות ומקשיבות, מקשיבים, אוהבים ואוהבות את מה שאנחנו עושים, אז ממש תודה, תודה רבה. השעה הזאת אני עם הזמר, היוצר, כותב המילים מוטי רודן. אנחנו נדבר איתו על האלבומו השלישי, סמבטיון, שיוצא אחרי אלבום, בוא נראית, האלבום הראשון זה Children on the Island, אחר כך היה אתונה, שזה איפי כזה, נכון? ואז הגיע צליאן, שזה יצא ב-2021, שם דרך אגב נחשפתי אליך לראשונה, ואז אנחנו היום עם סמבטיון. הוצאת שירים באנגלית בהתחלה, נכון?
כן, נכון.
למה? מה, מה, ואז עברת לעברית. מה, היה איזה, רצית, זה הרגיש לך יותר נוח לבטא את עצמך קודם באנגלית?
כן, אז זה שאלה, זה לא היה איזה משהו, זה איזה החלטה מודעת. נראה לי שאני הייתי צריך איזשהו הפתח שלי כדי להיכנס לכתיבת שירים, ולפני כן אני כל הזמן המצאתי כל מיני מנגינות ודברים, אבל זה הרגע שבו התחלתי לרצות לכתוב שירים, וככה זה יצא. הרגשתי לא בנוח עם זה.
מה, עם האנגלית, עם השפה?
כן, כן.
ויותר, זאת אומרת, היו לך איזה מנגינות לחנים, ג'ימג'ומים שכאלו, והרגשת צורך כזה להכניס להם מילים? זה היה תהליך?
לא, אני כתבתי, אני אומר שתמיד כתבתי מוזיקה, אבל לכתוב שירים עם מילים, וגם באיזשהו סטייל מסוים, זאת אומרת, יש לזה, לכתיבת שירים, יש איזה פייסינג אחר, יש איזה פיל וקצב אחר.
כן, יש איזה, אני מנגינה מאוד אחרת. זאת אומרת, זה, מעניין אותי פשוט להבין, או שלא, סתם, אתה יודע, אנחנו לא, כאילו, באיזה ניתוח שכזה, אבל, כי באמת, כשאנחנו ניגשים לשפה, היא יכולה מאוד להרתיע, נכון?
להרתיע באיזה מובן?
שפתאום זה מאוד מחייב אותנו לתת לצורה הזאת של העברות, הכל שאנחנו מוצאים מהפה, משהו שהוא בא לידי ביטוי בכתב, בדפוס או משהו כזה. על אחת כמה וכמה כשזה מולחן, כשזה מגיע, שזה יושב על איזה מנגינה
זה מעניין, כי אין לי יחס של פחד עם הדבר הזה, זאת אומרת, או רתיעה. פשוט אני חושב שזה צריך להרגיש, לא, זה הרגיש לי מלאכותי, קצת באנגלית, וגם וכן, אבל צריך להרגיש את המילים ואיך שהן מתגלגלות על הלשון, ויש שם כל מיני דברים שעדיין צריך לפצח.
כן, נכון. אבל אוקיי, אז המעבר, לא, אני שואל על ההתחלה, נגיד, התחלת כן. באנגלית, ואני בכוונה מתמקד בזה, כי יש משהו מאוד מאוד פואטי בטקסטים שלך. מאוד מאוד פואטי, אני אדבר על זה בהמשך, ובכוונה אני רוצה להתאם, כאילו, אז אם לא פחדת מהשפה העברית לצורך העניין, שאין לי בעיה עם כתיבה באנגלית, זה בסדר גמור, שלא יבינו אותי או משהו, לא נכון. אז למה בעצם באנגלית? מה היה שם?
כן, אני מניח שרוק אנד רול מתחבר אצלי לאנגלית, אני גדלתי גם בבית אנגלוסקסי, שדיברו בו אנגלית, אז זה לא היה משהו שהיה כאילו לגמרי זר בשבילי, אבל זה לא שפת אם באמת, כלומר, הרגשתי כל הזמן קצת אילג, וגם לא, אבל בעיקר, זה לא העניין של אילגות, בעיקר פשוט הרגשתי שזה לא קונקרטי, כלומר, זה לא קשור אליי ולמה שאני עובר, יש בזה משהו יותר מדי כללי.
ורצית אולי מרחק בעצם? אז רצית להתרחק כאילו מה...
יכול להיות, לא יודע. אני חושב שבאמת ברגע שכזה יכולתי, ברגע שהתחלתי להיכנס ולכתוב, כי אני כן כתבתי לעצמי, כן כתבתי כזה טקסטים בעברית, זה העסיק אותי, אבל...
בבית דיברו אנגלית או...
כן.
אנגלית, כן. אז אני יכול להבין עכשיו.
כן, כן, אז זה היה יותר טבעי, אבל...
כן, כן.
זה היה פתח בשבילי. טוב.
אמרת שדיברת על דברים ש... מתי התחלת לנגן בעצם? באיזה גיל?
אחים שלי ניגנו ואבא שלי ניגן.
אתה הצעיר?
כן. אז אז התחלתי לנגן כשהייתי ילד, אבל לא הייתי כל כך רציני לגבי זה. דברים אחרים, עניינו אותי ספרים וסרטים, אז הייתי רואה. ורק כשהייתי בן איזה 18 או משהו, אז
יחסית מאוחר.
כן, ידעתי לנגן, וזה, אבל פתאום נכנסתי כזה, רציתי לנגן ג'אז, זה מה שרציתי להיות גיטריסט ג'אז, התחלתי ללמוד כזה.
ומה אתה זוכר אולי מה היה הטריגר לפתאום שהחלטת להגיד אני רוצה לנגן?
כן, שמעתי, הייתי הולך לתו השמיני כל הזמן ומביא דיסקים, וזה האמת שזה היה אח שלי תכלס, לא עכשיו אני חושב על זה, זה היה אח שלי שהוא לקח אותי, היה תקופה אז בירושלים שהיו הרבה, הייתה תקופה בירושלים שהיו הרבה כאלה לא יודע, מועדונים מאוד טובים של ג'אז. וכזה היית יכול ללכת למרקיעה, והיית שומע שם כזה תומרי מור ואבישי כהן פתאום מנגנים, כל מיני דברים כאלה. ואח שלי לקח אותי.
באיזה שנים אנחנו מדברים?
לא יודע, כשהייתי בן...
לפני תחילת... ב-2000 ו... איזה...
מדברים לפני איזה 15 שנה.
אז תחילת שנות ה-2000, נקרא לזה ככה.
כן.
אז כן. הייתה סצנה ג'אז. הרבה זמן, כן, אבל לא הרבה זמן, עדיין.
כן. אז כן, אז היה שם, ואח שלי לקח אותי, וזה היה מאוד, זה למדתי הרבה, ואז הלכתי, ואז נראה לי, אני זוכר שקניתי דיסק של קולטריין, והקשבתי, ואנשים סביבי גם, זה היה כאילו, זה אנשים סביבי היו בעניין של זה.
ומקודם, שמעו ג'אז בבית?
לא כל כך, זה היה יותר בלוז, ורוק אנד רול. למרות שאבא שלי כן נתן לי דיסק של צ'רלי קריסטיאן, שהוא כזה גיטריסט, גיטריסט כזה, אחד המקורות הגדולים שם.
אז אוקיי, אז אנחנו בתחילת שנות ה-2000, אתה מוצא את עצמך סוף סוף. אז רגע, דיברת על זה, רגע, אני כי חייב להבין גם את זה. אמרת שקראת ספרים, ומה, רצית בעצם, מה רצית להיות שהיית קטן?
כן, אז מאוד אהבתי לקרוא ולכתוב, ואז בתיכון אז נכנסתי מאוד לעניין של קולנוע, וראיתי המון סרטים.
כמוני.
כן, גם קרא לך בתיכון?
כן.
ומי היו הפייבוריטים שלך?
הייתי גל חדש, הייתי הרבה גל חדש, והיה לי קטע מוזר, אני חייב לספר, שלמדתי קולנוע במגמה בתיכון, והיה לנו איזה שיעור שנקרא תולדות הקולנוע. ואז הראו לנו את כל ההתחלה, צ'פלין, אפילו עוד לפני, המסע לירח, ופורטר האמריקאי, והיה לי איזה, הצבתי לעצמי מטרה לראות את כל הסרטים שיצאו מהתקופה עד לימינו, ובאמת חרשתי על הסרטים, חרשתי על כל, וראיתי את זה לפי תקופות, זאת אומרת מההתחלה, את כל הסרטים האילמים, כל מה שהצלחתי להשיג כמובן.
וואו.
כן.
אז כאילו, זה היה בתיכון.
כן, זה היה בתיכון. ואז באמת הגל החדש, גודר בעיקר, זאת אומרת, אהבתי את השיח שלו עם הקולנוע של פעם, ואיך הוא שובר את הכל, איך הוא ממש שובר, הוא אוהב, כאילו, כשאני ראיתי נגיד את אמפרי בוגארד, ואת כל הפילם נוער האמריקאי, וראיתי אותו ממש משוחח עם זה, ושובר את זה, אז זה ממש הדליק אותי.
כן.
אז נחזור אליך, קולנוע זה היה...
לא, זה באמת, זה באמת מדהים, וזה מדהים גם כאילו נראה לי בתור, כאילו כשאתה מבין שיש פה איזה מסורת, ומישהו שפועל בתוך המסורת הזאת, והוא, ואתה מבין אותה, נכון? זה נראה תחושה שאתה מתאר, אני מבין עם מה הוא מתכתב, כאילו.
נכון, כן.
וזה מאוד מרגש, כן, במקום איזה משהו חסר הקשר וכזה.
כן, כן.
יותר מאשר... אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה.
כן, כן. יש, אני אוהב את הדיאלוג. דיאלוג זה משהו שמאוד מחבר אותי ביצירות אומנות לצורך העניין. זה שיש שיח של, שמדברים עם, לא בהכרח מה שקרה קודם, אלא עם עוד מישהו, עם עוד מישהו מזמנם. כאילו באמת הגל החדש דיברו אחד עם השני כזה. וזה מאוד, גם באיטליה, בנאו-ריאליזם היה זה, ואפילו יותר מאוחר, בדוגמה הסקנדינבי.
מה זה הדוגמה? זה סרט של...
של פון טרייר, הוא הכי מוכר שם, שהם באמת כאילו אמרו, אוקיי, בוא נשבור את כל הכללים שאנחנו מכירים, אז עשו סרטים שהם עם מצלמה, צילמו בלי חצובה לצורך העניין, הכל כזה רועד ומקפץ לו. אבל שוב, זה תוך כדי דיאלוג עם עם היוצרים הקודמים, כאילו, רק תוך כדי, באמת, זה מגיע ממקום של כבוד, לא ממקום של, אני יותר טוב מהם, או לעשות דווקא. אז...
כן, נראה לי, כדי שיהיה לך קול, אתה חייב להיות בדיאלוג.
כן.
עם משהו, זאת אומרת, אין...
אז, אוקיי, אני מחזיר אותנו לטיימליין של הקולנוע, אז... מה, והבנת ש... ורצית להיות קולנוען בעצם, לכתוב תסריטים, לביים?
רציתי לכתוב תסריטים, כן. ולא כתבתי נראה לי שום, זה לא... אבל ראיתי המון, וגם...
מה ראית? אתה זוכר, כאילו...
כן, אורסן וולס מאוד אהבתי.
כן.
ופילם נואר הייתי רואה אז המון. כן. מאוד, מאוד ריגש אותי.
כן, כל הנץ ממלטה ו...
כן, Double Indemnity, אני זוכר, מאוד אהבתי. היא הייתה מדהימה, איך קוראים לה?
אני לא זוכר.
לא זוכר. אבל, כן, אלה... אני זוכר שראיתי את צ'יינאטאון, שאומר פולנסקי. באמת, וזה גם קשור למה שאתה מדבר על דיאלוג.
אפרופו דיאלוג, כן, כן.
שאתה... כשיש את הסוף הזה.
כן. אז, והדיאלוג הזה, תראה, אגב, אני שומע את הדיאלוג הזה אצלך גם במוזיקה, ואני שומע אותו עם, אולי, תתקן אותי, כאילו אני שומע אותו עם, עם יצירה ישראלית שקרתה כאן בשנות ה-60 וה-70. שאלה אם אתה, אם זה, זה הדיאלוג שלך במוזיקה שלך.
כן, בטוח, זה גם חלק מה, מהדברים ששם. כן.
אתה יכול לתת דוגמה או משהו?
כן, נראה לי שזה קודם כל, יש שם איזה משהו, אתה יודע, אני חי פה, וזה משהו שהוא בלא מודע של, זה לא משנה, זה כאילו, זה לא משנה מה יש פה, אבל כן, אני מאיר אריאל ומתי כספי, וכן,
כן, זה דיאלוג מאוד יפה. אני מרגיש אצלך שהוא באמת, כמו שאתה מתאר אותו, שהוא כאילו חלק מההוויה שנמצא ברקע שלנו, אבל אני לא הצלחתי למצוא דיאלוג, כי אולי אני, אין לי את, את האוצר או את הידע המוזיקלי שאתה משוחח איתו.
אני לא חושב, זה לא שאני, זה לא שאני
יושב... אני מדבר על עצמי, כנראה כמה מאזינות ומאזינים יודעים לזהות אולי איזה, כן, דברים...
כן, לא, אני חושב שלא שמעת, לא בגלל שאין לך ידע, אלא בגלל שבאמת זה לא מקור המפורש. זאת אומרת, זה לא שאני יושב, אני כן למדתי שירים, לומד ולמדתי שירים, נגיד שמעתי כספי אומר, אני יודע, אבל זה לא מה ש... זה לא עושה לי, זה לא מה שמניע אותי, זה לא המנוע שלי. זאת אומרת, זה מנוע שלי... כי אני פה, וזה ברור שזה בבגאז', אבל זה, 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 זה דברים אחרים שכאילו, זה שפה קצת אחרת.
כן,
אולי.
כן. אז אוקיי, נחזור לטיימליין שלנו. אז אתה מתחיל לנגן ג'אז, מלופיע גם? או זאת אומרת, או רק עם עצמך?
כן, הופעתי בכל מיני חורים קטנים שנתנו לי לנגן בהם. כן.
וואלה.
כמו היום.
כן, ומתי היה הרגע שאתה עובר, נגיד, למה שאתה עושה היום, שזה סוג של רוק, כאילו באתי להגיד רוק אנד רול, זה רוק אנד רול כזה, יש בזה משהו.
כן, שמח שאתה אומר על זה.
כן.
כן, אחרי שסיימתי לימודים, למדתי באקדמיה, ואז אחרי שסיימתי, אז רציתי, עברו כל מיני דברים, הרגשתי שאני מאוד... מאלץ משהו, וזה לא כל כך טבעי לי, וגם שאני מאוד, מאוד מפחד, מאוד מנגן ממקום של, מאוד מנגן מפחד. זאת אומרת, כן, במובן הזה ש... אפרופו קול ומסורת, כן?
כן.
זאת אומרת, בג'אז, המסורת, השפה והמסורת זה משהו מאוד מאוד חזק. והשאלה אם אתה, יש איזה מקום שאתה נשען, שאתה סומך לתת מודע שלך, או שאתה כל הזמן כזה, אוקיי,
ואתה היית שם, ואתה היית לא סומך על התת.
בדיוק, כן. מאוד נשען על, על זה, זה, וזה משהו קצת נוירוטי.
כן.
ורציתי, ואז התחלתי לחזור ל, ל, לדברים שכאילו הכניס אותי, שאהבתי מלכתחילה.
כן.
במוזיקה.
כמו מה? כמו למשל?
כמו דילן וביטלס. כן.
מעניין שאתה אומר, על, כי, אני מדבר על יצירה באופן כללי, ונגיד האותנטי של היוצר, זאת אומרת, מתי הוא מרגיש, מתי הוא באמת מגיע מהתת מודע, זה מאוד מעניין, זה מעניין אותי גם כיוצר, כאילו, לחשוב על זה.
איך זה עובד אצלך?
זהו, אני חושב שאני מבולבל. אני חושב שלפעמים אני מרגיש אותנטי, ולפעמים אני מרגיש שאני מחוץ למה שאתה תיארת קודם.
Yeah, אני לא בטוח שהייתי אומר אותנטי, כלומר, תחשוב על מישהו, נגיד, שהוא נאו-קלאסיציסט.
אוקיי.
Okay. אז והוא כותב כאלה קונטרפונקטים, כן? שזה שני מנגינות, ויש לזה כל מיני, ויש לזה חוקיות. עכשיו, זה יכול להיות יפה, זה יכול להיות מכוער, זה לא משנה, אבל שאלה אם זה עומד בחוקיות הזאת.
כן.
Okay. האם זה בשפה הזאת. ואין שם, וזה יותר מתאים לאנשים שבאמת, שהם מאוד שחלטנים. ואני לא אומר את זה על, על נגני ג'אז, פשוט עליי, אני חושב. ומשהו, זה מאפשר את הניתוק הזה.
כן.
ונראה לי, והשאלה אם, כן, אם אתה יכול, כאילו, השאלה היא, אני בטוח שאצל, זה מעניין לשמוע אצלך איך זה, כן. איך הדבר הזה עובד. זאת אומרת שאתה פשוט, לא יודע, יש שם משהו שאתה לא מתעסק כל כך בסטיילייזינג.
כן.
יש איזה רגע, אתה פשוט כאילו, זה יוצא.
נכון, מה שאמרת עכשיו הוא מאוד, שברגע שאתה לא מתעסק בסטיילינג, בסגנון לצורך העניין, כן. או בחוקותיות של הסגנון, או במסורת של הסגנון לצורך העניין, או כל מה שבא מסביב לדבר הזה שנקרא הסגנון, ואחר כך הוא יוצא באופן, למה אני משתמש במילה אותנטי? כי זה, כשלפעמים יצירה יוצאת מאופן טבעי אל הסגנון. אני חושב, יש לי מקום מאוד, מאוד, אני מאוד מכבד את מה שנקרא הסגנון.
כן, אתה חוזר על הסגנון.
כן, זה כאילו זה הדבר, לפעמים אני מרגיש שאני כותב משם, מהסגנון אל הדבר.
נראה לי אתה חייב.
כן, זהו, זה באמת מעניין. זאת אומרת, לפעמים זה יוצא כך, ממש יוצא באופן, זה כלומר מהקרביים של ה, של ה, של הגוף שלנו, אל הסגנון.
כן, שמעתי איזה משורר פעם,
כן.
שאמר שלמה משוררים כותבים שירים? משוררים כותבים שירים כי הם קראו משוררים אחרים.
כן.
לא כן. בגלל שעבר עליהם משהו, כן. לא בגלל ש...
כן, נכון, נכון. אוקיי, זו שאלה טובה, למה אתה כותב שירים?
אני לא...
כי אין שום בעיה עם זה ש, שנגיד משורר כותב שירים בגלל שאחר כותב, אבל נגיד, בוא נדבר על הכלל, בוא נדבר באופן כללי ואז ננסה לרדת למטה. באופן כללי כותבים מכאב, אתה יודע, מאיזה שבר שקורה, אוקיי, או דווקא ממקום שמח מאוד, איזה משהו שאני קורא לזה שובר משהו, אוקיי? שובר במובן החיובי דווקא, נכון שפרידה זה יכול להיות קשה ועצוב, אבל משהו נחרק, נשבר, יצא מהמקום שלו, הבורא קצת יצא מהחור הזה שהוא היה תקוע או משהו כזה.
כן, נראה לי בשבילי מה שכל כך מדהים אותי במוזיקה זה שאני נכנס לזה עולם, ואיזה עולם קטן, שיר הוא איזה עולם קטן כזה, וזה נראה לי מה שגורם לי, כשאני מרגיש שיש פה איזה עולם קטן עם איזה יצור ואתוס מסוים, כן, אני פחות, אני רוצה להיפגש עם, עם הדבר הזה, זה פחות כאילו, נראה לי עם הזמן, זה... כן, ואז נכנסים כל מיני דברים, ואני גם מסכים איתך לגבי סגנון, זאת אומרת, כן. הרבה פעמים אני כזה דווקא... כן, הסגנון הוא...
לא, כי הוא תומך, הוא תומך בך, יש פה איזה...
כן.
לפעמים אני אומר שכתיבה זה כמו מישהו זקן שצריך את הכיסא, את המקל הליכה הזה, שהוא חייב להגיע למקום כלשהו, ואז הוא ממש, כדי להגיע למקום הזה, אז הוא נעזר במקל הליכה.
כן.
זה הדבר... אבל מעניין מה שאתה אומר, שאתה כאילו נכנס לעולם קטן. כן. שאתה מוצא את עצמך, נכנס לעולמות קטנים כאלו שאתה... בואו רגע נדבר בהקשר הזה של האלבום, סמבטיון, נכון?
כן.
שזה הנער הזה, תספר רגע עליו, על הנער הזה?
כן, בפולקלור כן. שלנו, יש, כשגלו עשרת השבטים, אז הם לא היו מסוגלים לחזור חזרה לארץ ישראל, בגלל שהיה נהר שם ששצף כל השבוע, וזה היה הסמבטיון, והוא לא אפשר להם לחזור.
אז איך הגעת לנהר הזה?
אני חשבתי, הרבה מהשירים, הם עוסקים בהרבה, זה הבית והמשבר עם הבית. כן. יהיה אפשרות לחזור. וחשבתי, זה היה סמבטיון. כן.
אני גם ראיתי את זה בסמבטיון, יש עוד איזה פרשנות של הנער הזה, שזה בעצם מבדיל בין קודש לחול. זאת אומרת, בגלל שיום אחד הוא לא...
נכון, בשבת.
בשבת הוא לא...
בשבת הוא נח, אבל בגלל שאסור לצאת מתחום שבת, אז הם לא יכלו...
כן, אז כאן המתח הזה בין ה... אוקיי, יש לנו... או הפיתוי, אז זה נקרא לזה, ש... או בין הדבר הזה של... יש קדושת השבת, המקום הזה שהוא השבת, אחד מסרט הדיברות לצורך העניין, משהו מאוד חשוב, ואנחנו לא רוצים לחולל אותו, זאת אומרת, את ה... כי אנחנו יכולים לחצות את הנער בגלל ביום שבת, אבל אנחנו לא נעשה את זה. כי שבת.
כן.
וזה מה שהרגשתי אצלך באלבום, שאתה בעצם... אתה יש משהו הרבה מאוד בין הקודש לחול אצלך. גם כמובן מה שאמרת על הנושא הזה של הבית, החזרה הביתה, שזה מאוד ספרותי, החזרה הביתה. בעצם,
באיזה מובן?
שבעצם, אני דיברתי על זה עם עוד כמה, שאנחנו בעצם, הדבר, מה שאנחנו רוצים לעשות, הדמות הספרותית, הקלאסית, היא רוצה לחזור הביתה. זה האיליאדה. כן, שזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לעשות. לחזור הביתה.
כן, ומה זה בית?
כן, מה זה בית? איפה זה בית? למתי היית בבית? בהקשר הזה של קודש וחול, הרגשתי את זה מאוד בשיר הראשון, עוגב.
כן.
כן, שזה כלי מאוד קדוש, נקרא לו זה ככה, קלאסי, ואז אתה אומר שם איזה משהו... אתה משתמש במילה, אני לא זוכר כרגע, שהיא לא קדושה, שהיא סלן.
הנשגב.
הנשגב זה הנשגב, אבל יש שם עוד איזה מילה שסותרת את זה. שסותרת.
שסותרת, זה הדרק.
הדרק, כן, בדיוק, הדרק. הדרק זה בעצם החול של הדבר הזה.
זה היום-יום.
כן. יש לך הרבה כאלו בשירים, שפתאום אתה מכניס את החול הזה בקדושה של העוגב, של העוגב, של הנשגבות שלה.
כן, נראה לי זה כאילו... כן, כי אנחנו נמצאים... כן, זה לא כזה או קודש, או חול, או טוב, או רע, כאילו לא באידליזציות, אלא זה על רצף כזה. וזה, כן, וזה חלק מזה גם.
אז אתה בעצם מרגיש שזה, שמעין, יש איזה אלימה, נקרא לזה ככה, בין משהו שהוא, בין העוגב הזה לבין הדרק?
אני חושב שזה, שאין אלימה, שזאת אי אלימה, אבל אלימה, אנחנו, כן. אנחנו, זה החיים. ונראה לי, אפופו שדיברנו על כתיבה, אז אני חושב ש... אם אתה, אני חושב שאתה לא יכול לכתוב במקום שאתה יודע מה זה טוב ומה זה רע ומה נכון ומה לא נכון ומה ראוי או לא ראוי להגיד. כן.
כן. שיר מאוד יפה. מאוד יפה.
תודה.
יש שיר אחר כך שבא אחריו, זה בעצם הרי, נכון?
כן.
שהוא בעצם, כשאתה מדבר על המשפחה, יש שם את הנושא הזה של המשפחה. ופה הרגשתי קצת בוסנוביות כזאת.
כן, יש איזה וייב כזה.
לא 100%, אבל יש שם איזה משהו. מה שאני אוהב בשיר הזה, זה שאתה יורד באמרתי לך כזה. אמרתי לך. כזה זה פתאום איזה... פשוט כמעט מדבר את זה.
כן.
כן, מאוד...
כן, אני גם אוהב את השיר הזה, זה שיחה.
כן. אבל לא הבנתי משהו, וזה תסביר לי.
כן.
את הנושא של היווני, יווני אחד היה עם בוז למשפחה.
כן. היה איזה, אני לא זוכר את השם שלו, היה איזה... כן, היה איזה פילוסוף יווני אחד, ש... טענה היא שכשישו מדבר על שהוא הקדים את ישו במובן הזה של ישו אומר לתלמיד שלו סליחה אני אספר את הסיפור שוב מישהו רוצה להצטרף אליו והוא אומר רגע אני שנייה הולך להיפרד מההורים שלי וישו אומר לא אם אתה איתי אין לך אבא אין לך אמא אין לך אף אחד אבל היה מישהו שהקדים אותו היה זה יווני שכן
מעניין לא הכרתי את הסיפור הזה זה זאת אומרת, גם כאן, הנה, אתה רואה, אתה לא יכול לחצות את הנער, אתה צריך להיות איתנו. כאילו.
כן.
כן. וזה, השיר הזה הוא בעצם, הוא עליך? זאת אומרת, זה משהו אוטוביוגרפי, או שזה מכלול של סיפורי משפחה למיניהם?
אני לא כזה חושב, לא יודע אם זה משנה, אם זה אוטוביוגרפי או לא, אבל שיש שם, באמת יש שם שיחה, שהיא אומרת, שהאישה מדברת על זה שהזכר המציא את הקשרי הדם, והמשפחה זה משהו שצריך להשתחרר ממנו. והוא לא מוכן. הוא לא רוצה להשתחרר מזה, למרות שהוא כמו, הוא נטש את המשפחה שלו.
כן. ושם אתה גם, הדובר שם מציב את עצמו מול דור קודם, מול המשפחה של ההורים שלו.
נכון.
אז שיר, שיר מאוד מורכב. כן, כאילו, בכמה משפטים הצלחת, כאילו, באמת, אפשר לדבר על זה שעה שלמה, על השיר הזה, אם רוצים. כן. בוא נשמע אותו, נראה לי שזה, כאילו, דיברנו עליו, ונראה לי שאנשים ירצו לשמוע אותו, אז בואו נשמע אותו. רגע, אני אכוון אותו. מוטי רודן, מתוך האלבום החדש שלו, ממש ממש יפה. מוטי, בוא תספר רגע על התהליך של האלבום הזה, הקלטת האלבום הזה, הדברים הטכניים.
כן, אז אני הייתי כותב שיר, ואז מביא אותו ללהקה, שזה אייל הרב, וגיא בנמי, ורועי דווק, ובן אבגי.
הם היו פה, גיא ואיילו.
בדיוק.
כן.
מדהימים.
כן.
ואז אני מביא את זה להם, ומתחילים לנגן את זה, וכל אחד שם יש לו, הוא מאבד בפני עצמו, ואז הקלטנו את זה בלייב, כמה ימים, כי ניגענו את זה, היינו די על זה, והיינו, התחלנו את השירים, ניגענו אותם כבר, כן.
מה, והקלטה, איפה הקלטת את זה? באיזה, היה אולפן, או אצלם?
כן, בן אבגה הפיק את זה, והוא ואייל, ואייל לא, היו הטכנאים של הדבר הזה, זה היה אצלם, כן.
זה היה אצלם. וואו, וזה, מה, תהליך מהיר זה היה? הקלטות מהירות? שישבתם ו...
כן, עשינו כמה ימים של הקלטות לייב, כן, אז זה לא היה, אז זה לא לקח כל כך הרבה זמן, המיקסים לקחו זמן, וזה היה, כן, הייתה חוויה ממש
מדהימה. אתה מתחבר לעיבוד? יש בך משהו מעבד? נראה לי שכן.
כן, אני מתחבר לעיבוד, אבל אני מתחבר לעיבוד במובן שזה משהו שקשור לגיטרה שלי ולקול שלי. זאת אומרת, השירים, יש להם איזשהו אופי ניגון מסוים, יש להם סגנון, כמו שאמרת לפני כן. זאת אומרת, זה לא רק, כן, אז יש איזה ליין, שזה משהו, וזה סוג של עיבוד, זה לקחת חומר ולאבד אותו.
אני שואל, נגיד, שאתה בא, אתה בהתחלה מנגן את זה על גיטרה לבד, זאת אומרת, לצורך העניין. וכבר יש לך בראש מה, נגיד, יהיה פה פסנתר, או איזה?
לא, ממש לא. לא? לא, כי הם, אני, הם, הלהקה שלי הם גאונים, אז, וכל אחד מביא את מה שהוא מביא, ואני לגמרי, זה מרגש, וסומך עליהם לגמרי.
זה תהליך מאוד, אני מאוד אוהב את התהליך הזה, שהתהליך נגיד אצלי זה טקסט, לכתוב טקסט, ועל זה פתאום אתה חוזר אליו עם איזה מאבד שהוא עורך לצורך העניין, ואתה מגלה דברים מאוד מעניינים על מה שיצרת.
כן, ראיתי איפשהו שכאילו, שקובריק אומר, אולי יודע מה הולך להיות השוט הראשון של היום, אולי יודע איך בכלל, וזה היה קורה.
כן, לא, יש בימאים, איצ'קוק למשל, הוא היה מאלו שידעו הכל מהכל, זאת אומרת, איך הפריים היה בנוי, ברמה מאוד מאוד מדויקת. אבל מה שבקולנוע מאוד חשוב ופחות מוערך לטעמי, זה מלאכת העריכה אחר כך. אחרי שאתה מצלם, אחרי שאתה זה, בעריכה הדברים קורים, הסיפור מסופר בצורה אחרת. זה מה שקורה לדעתי בעיבוד מוזיקלי.
כן, בטוח, פתאום אתה מרגיש שהדבר הזה מקבל חיים וצבע, וזה גם מדהים בשבילי לשמוע ולהרגיש מה רואי מנגן, או מה יאלו הולך נגן, מה גיא הולך נגן, הבנו, כן.
כן, זה יפה. אני אוהב את הגישה הזאת, כאילו לא כולם כאלו, מבחינת מוזיקאים, משהו כזה, כן, יש להם איזה יראה כלפי המוצר הזה שלהם.
כן, אני לא מרגיש את זה.
ומה, אתה יכול להגיד לי מה, אם הרגשת ההבדל בין האלבום הזה, בתהליך, אני מדבר, באלבום הזה לבין הצליין, שיצא קודם?
כן.
היה איזה, מה התהליך שעברת?
אני חושב שאני כל הזמן מנסה, באלבום הזה יותר מאלבום הקודם, אני חושב מבחינת הכתיבה שהיא כאילו יותר קונקרטית, אני מקווה, יותר סיפורים, פחות גם, אולי פחות המפותח,
כן.
זאת אומרת, יש יותר כזה, משהו יותר בסיסי.
כן.
וכן, היה תהליך שונה,
באיזה, איפה אתה יכול להגיד לצייר את זה, או להצביע על, על, על השוני בתהליך?
בצליין זה, זה הוקלט בכל מיני דירות, כאילו.
כן?
כן, זה היה עם, עם, עם גיטרה כזה, ככה, ופסנתר ככה, ו, ואיכשהו זה יצא מאוד... ואני זוכר שהרגשתי, בצליין הרגשתי, אה, יש פה משהו מעניין שקורה, אבל... כן, אז זה... איך אתה... טוב, אולי אתה...
לא, אני יכול להגיד... אגב, גם שם יש נהר. אני מרגיש שהלכת למקום, אני אקרא לו מאוד ציני. ציני בסין, צ'יינה. לא ציני. שהכתיבה הסינית, אולי אתה מכיר יותר טוב ממני, יש בה משהו מאוד... כמו שאמרת, קונקרטי, אבל יש פה מאוד, גם מאוד רוחני, מאוד מאורפל, נקרא לזה ככה. זה מאוד ניכר באווזים אצלך. אווזים זה שיר סיני לכל דבר. סיני, כן, צ'יינה. ויש לך איזה קשר לאומנות הזאת, לתרבות הזאת?
כן, יש לי... יש את התרגומים של יואל הופמן, זה יפני, כן?
כן, זה יפני, כן.
ויש את ג'ונג זה.
כן, שמוזכר בשיר בפרנס, כותב לי קרטוב פליצה, כן?
כן.
משונה מהיפנים, נגיד הסינים, אני אקרא את השיר, אווזים. זה כאילו, בעיניי זה מדויק מאוד, כאילו... אני מבין, האווזים, הם נלדו מסין, הם שרו מין, קינה שהיא יוצאת להם מבפנים, הם מחפשים את המזון, ונעים במין חלום, מדרום לצפון. זה כאילו, המסע הזה שאתה מעביר את ה... אגב, זה אווזים, לי, אווזים תמיד מתחבר לברווזים של טוני סופרנו, אבל, כן, אבל זה גם, יפה יפה, טקסט יפה. כן.
ומה סיני בזה, בניגוד נגיד ליפני? סתם,
יפני אני... יותר מצומצם, זאת אומרת, יפנים, אפרופו האייקו, סינים יכולים, יכולים לכתוב ארוכות, ממש ארוכות, הם לא עושים את זה, כן? הם יכולים להיות ארוכות. ומה שעוד יפה בכתיבה הסינית, שזה משהו שהוא כמעט עלום, זאת אומרת, אף אחד, אתה, כאילו אתה לא מרגיש שיש מישהו שכתב את זה מאחורה. זאת אומרת, זה משהו ש... רגע, זה... מי זה כתב? מה זה כתב את זה? משהו כזה. זה לפחות בשירה הסינית. וגם הקונקרטיות. יש איזה... אתה יכול באמת לראות טקסט ארוך, שהוא באמת מדבר את הדברים עצמם.
כן.
ועדיין את התחושה מאוד... מיסטית נקרא לזה, כן. רוחנית. אז זה שיר מאוד יפה. איך כתבת את זה? כאילו מה, סתם, כאילו מה... בוא נחזור רגע על העניין הזה שאתה נכנס למקומות קטנים, אמרת, עולמות קטנים, בכתיבה שלך.
כן.
אתה יכול לתת לי דוגמה, אפילו לא ספציפית לאווזים, או נגיד, איך אתה מוצא את עצמך בעולם קטן? זו תשובה שיכולה להיות הכי מיסטית רוחנית.
האמת שאני יכול לספר לך לגבי אווזים, שהיה לי משהו עם אווזים, שחשבתי עליו, וכתבתי את זה, וגם התחילה איזו מנגינה. ופשוט הייתי מנגן את זה, ואז אמרתי, טוב, אני צריך פה עוד פארט. את הפרט השני, אבל ידעתי שתכלס אני זורק, כאילו. כן. אני, זה מקום שאני כבר מכיר, אני יודע, טוב, אני אלך פה לביפלט. ואז אמרתי, טוב, אני לא יכול לוותר על עצמי, אני צריך פשוט לעמוד נוח, להיות קשוב, להיות קשוב הדבר הזה, להיות, לעמוד נוח, לנגן את זה, כל יום אני נגן את זה. ואז זה איכשהו הגיע. וכן, אז חשבתי אווזים, ואני זוכר שגם חשבתי בהתחלה על... ניסיתי קצת להיות חכם עם זה, וזה לא עובד.
כן.
ופשוט רגע לחשוב מה אבזים עושים, מה תופס אותי באבזים.
כן, מה תופס מה באבזים.
כן.
אני מנסה עכשיו לחשוב, אני אחשוב בכל רם, כי זה בכל זאת רדיו, אתה לא יכול לשתוק. איזה קול יש לאבזים? זאת אומרת, אני מנסה לחשוב איזה מה הקול שלהם.
כן.
יש להם קול?
יש להם קול.
מין גאיה כזה?
כן, קול לא די מכוער כזה.
כן?
כן, זה כאילו, כן, זה סוג של...
כי אתה אומר פה שזה קינה, כן. קינה זה משהו גם עמוק כזה, שהוא, יש לו איזה עומק כזה. כן. כן, וואו, אני צריך לשמוע אבזים, אני אעשה יוטיוב אבזים, איך נשמעים?
כן.
אבזים. אבל זה יפה שמהצליל הזה מגיעות המילים, לצורך העניין.
מהצליל של האבזים?
אני שואל, אם זה מה...
כן, האמת שזה קרה בגלל שאני בגמרה, יש סוגיה מאוד משוגעת, שזה לא, זה גס מדי לרדיו.
לא, אנחנו ברדיו הקצה, אפשר...
הבנתי, אוקיי. יש שם כל מיני חלומות, הם מתחילים לנתח חלומות, זה במסכת ברכות.
כן.
וכל מיני חלומות מאוד גרוטסקי, מאוד זה, זה יצפה לגדולה, זה יצפה לחוכמה, ואז הם מדברים שם אבזים. על אם אתה ראית, זה משהו מטורף כזה.
מסכת ברכות אמרת.
זה לא מסכת ברכות. ואז, וזה היה כל כך מעניין ומצחיק.
כן. אהבתי גם מה שאמרת לגבי שאני לא אוותר לעצמי. כאילו, היה לך איזה קטע, ואז אמרת, אוקיי, אני יכול לפתור את זה באיזה משהו, זה קורה לך שאתה מוותר לעצמך, או שאתה... כאילו זה בסדר לוותר לעצמך, אני חושב, לפעמים.
כן, אני מקווה ש... אני לא חושב שאני מוותר לעצמי, אני מקווה ש... כאילו לא... כן, אני מרגיש שהרבה פעמים אתה חושב שאתה יודע, שאתה אולי רוצה שישאיר לך מקום מסוים, או שאתה חושב שהוא צריך לך מקום מסוים, אבל הוא לא רוצה ללכת לשם.
השיר לא.
השיר לא.
כן.
ואתה צריך פשוט... שאני לא יכול לרוץ עם זה, אני צריך להיות קשוב, לא לנסות לקיצורי דרך, להיות קשוב.
כן.
אוקיי.
זה הולך. אני אספר לך מאצלי, לפעמים, אני מאוד עצלן, אבל אני לפעמים אומר, אחרי שאני כותב משהו, אני כן כמו שזה מעניין, כי פעם ראשונה אני שומע את זה ממוזיקאי, כאילו יכול להיות שזה די משהו שמוזיקאים עושים, אבל, ואף פעם לא שמעתי את זה, שהם כן חוזרים אל הקטע הזה יום אחרי יום, כדי למצוא את התשובה אל ההמשך, או להביא למנוחה את השיר, זאת אומרת, לבית שלו.
כן.
זה יפה מה שאמרת.
עם שיר, כשאתה כותב, אתה חוזר ככה גם כל יום אל השיר, מנסה...
אני מכריח את עצמי, אני לא עושה את זה, אני מתעצל, אני אומר, אוקיי, זהו, גמור, יש לי את זה, אבל צריך, אפילו הייתי אומר חובה, כאילו לתת לזה את הדבר, להגיד, לעזוב את זה, לחזור את זה יום למחרת, אפילו יומיים למחרת, כל יום כזה, לראות איפה אתה... כי השיר מדבר איתך, באמת, השיר עצמו מדבר איתך.
כן.
זה משהו מאוד... מאוד מטורף.
כן. וכאילו, מצד שני גם אני מרגיש שהשיר צריך להפריע לי, כאילו, הוא צריך לדבר איתי, נכון?
כן, כן.
כאילו, במובן של... כן. אם אני מכריח את עצמי לחזור אליו, כנראה שאין פה משהו, כאילו.
כן. כן, כן. רציתי לשאול אותך על, כאילו, גם באלבום הזה יש את ניקול, וגם באלבום הקודם יש את זה, עוד שם של מישהי, אבל מה זה היה שם? איילה. איילה זה אחד מהשירים הישראלים הכי יפים שיצאו לאחרונה, בשנים האחרונות, באמת. זה תמצות, זה תואר כלשהו, שבאמת אני באמת, אם אתם לא מכירים, יש משהו... שהוא גם מדבר עם משהו מאוד קלאסי, ישראלי קלאסי, אבל מאוד רוק'נ'רולי. כאילו אמרתי לך שאתה רוק'נ'רול, בעיניי אתה רוק'נ'רול. למרות שהווייב הוא מאוד פולק, פולק עממי כזה, ועם הטקסטים שהם יוצרים איזה מיסטיות, המון רמיזות, המון, נגיד בן שלב אמרת שיש המון דמויות, שאתה כל פעם מכניס, נגיד היווני הזה למשל, בערי, הוא זה דמות שלא לא מצאתי. אבל, אבל ממש, ממש יפה. אנחנו ממש לפני סיום, ממש לא ממש, יש לנו עוד כמה דקות, אבל, ואז רציתי לחשוב איתך, לחשוב ולדבר איתך על, על, על העתיד. אוקיי? יש דברים שאתה עובד עליהם, או שאתה נמצא עכשיו באיזה מנוחה,
לא, אני מנסה לעבוד, כן. כן, אני עובד, אני מנסה לכתוב יותר, אני להמשיך עם הכיוון הזה, יותר דמויות, יותר דמויות, וגם יותר עם היידיש, אני רוצה, שזה מאוד קשה. אבל אני עובד על זה.
אתה רוצה לשיר ביידיש?
כן.
כן?
כן.
וואלה. זה מעניין. זה מעניין. כן. שפה מאוד, גם מאוד, יש בה גם קודש וחול, אגב.
כן. בדיוק.
כן, זה מאוד, 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 יש בה איזה מין, איזה קדושה שכזאת, אבל מאוד ברחוב. כזה. כן. מאוד,
כן, זה מעניין, כי יש לה באמת, ביידיש, אז אם אתה רוצה להגיד איזשהו משהו, אתה יכול להשתמש ב... יש הרי, יש את הגרמנית שם, ואת הלשון קודש, את העברית, ואת הסלאבית, שזה כאילו פולנית ורוסית. ואתה יכול להשתמש ממילים מפה, וזה תהיה איזו קונוטציה אחרת, אם זו קונוטציה של...
אתה מכיר מוזיקה ביידיש?
כן, קצת.
כן?
לא הרבה.
לא הרבה. כן, אני מנסה לחשוב, לא מכיר, אבל אני מכיר ספרות יידיש, וכמובן שירה.
כן.
אבל מעניין אם יש...
לא, יש המון מוזיקה, ויש...
כן, מוקלטת אני מתכוון.
כן, בטח. המון.
מעניין, נראה לי שאני אלך ל... זה העתיד, כאילו.
בדיוק, אני עם העיניים על העתיד.
כן. לא, כי זה מאוד חשוב, העתיד שלנו.
כן.
כן. ואתה רוצה לשמוע... אוקיי, זה בקצב טוב.
אתה מרגיש יידיש... יידיש זה משהו...
אני, כן, אני מרגיש את ה... שאם אתה תעשה מהלך יידישאי, נקרא לזה ככה, אז יש בזה... זה כבר מרוק לפאנק אצלך, זה יהיה, כן. משהו כזה.
אבל, כי אני הבנתי שאתה מתכוון, זאת אומרת, שיידיש בשבילנו,
כן,
היא איזשהו משהו שהוא גם... זה לא מה שתכוונת.
לא, לא, אבל תגיד...
שהשפה הזאת, אני הבנתי לרגע כאילו אתה מדבר במובן הזה שהשפה הזאת היא לא, זה לא איזה משהו של העבר, אלא שזה שם בעתיד, אנחנו איזה, אבל אוקיי.
לא, לא, אם אתה מדבר איתי על זה, אני לגמרי לא חושב שהיא משהו של העבר, אוקיי? אני יכול לגמרי להבין את התרבות היהודית שהיא חלק ממנה. זאת אומרת, שהיא חלק ממנה, ואי אפשר, כאילו, זה כמו ש, שבן גוריון, בתחילת שנות ה... בתחילת המדינה שלנו, אז הוא לא רצה שאנשים ידברו לא יידיש ולא ערבית, שידברו עברית, yeah. או ישראלית, ואז זה נדחק משם. משם זה התחיל כל ה... לשכוח את זה, לדחוק את זה הצידה.
כן. Yeah.
ואני חושב שגם לערבית וגם ליידיש יש מקום בישראליות ובעברית.
כן, לגמרי.
כן. ואתה מופיע?
כן. כן, מופיע. ההופעה הקרובה תהיה בירושלים, ב-28 במרץ, בספרייה הלאומית, וחודש אחרי בלוונטין, בפסטיבל הפסנתר שם. אני, נראה לי.
כן, אוקיי, לא נכון, תתעדכנו.
כן.
בספרייה הלאומית זה מעניין, זה מקום מאוד חדש.
אתה היית שם?
לא, לא הייתי.
אני גם לא, בפעם הראשונה, כן.
טוב, בוא נראה אם אנחנו, יש לנו זמן להיפרד. קודם כל, לא, אין לנו זמן. קודם כל, רציתי לסיים בשיר. אבל קודם כל, המון תודה מוטי שהגעת.
תודה רבה לך, היה ממש כיף.
ממש השארת אותי בהמון דברים. ואני ממליץ לכולם ולכולן להקשיב לאלבום החדש, ובכלל לכל מה שאתה עושה, לעקוב אחריך. ותודה לכם, מאזינות ומאזינים שהקשבתם. אנחנו נחזור בשבוע הבא, אתם מוזמנים גם לשמוע עוד דברים כאן שקורים בקצה. אז ביי ביי לכם, ביי. הקצה. הקצה. KZRadio.com